לא לפני שנאמר שלום ושבת שלום לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון מוספי שליטה, שבת שלום וחודש
שלום, מבורך. שבת שלום מבורך לכם למאזינים כולם,
שיהיה לנו חודש מבורך ונשמע בשורות טובות. וברשות הרב אנחנו כבר פונים לשאלה הראשונה, שאלת מאזין, אנחנו שומעים את הסלילים, הצוות נא להדריך בבקשה. חיים מחצור, שלום לך חיים מחצור.
שלום לכם כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, לגבי סעודה רביעית, האם חייב פת, יש מרן הרי לכאורה, לשון של מרן סתומה קצת, כתוב לעולם מסדר האדם שולחנו, אפילו שצריך לכזית. האם חייב פת בסעודה רביעית או לא?
זה הפשט, זה מרן העתיק דברי הגמרא. זה גמרא מסרת שבת. לעולם, אמר רב יהודה, תפילה הוא דיבר על ליל שבת, בעולם מסדר אדם שמחנו בידי שבת ואפילו אני צריך אלא לכזית. אחר כך אמר שוב את המאמר הבא, לעולם מסדר אדם שמחנו במוצאי שבת ואפילו אני צריך אלא לכזית. והפוסקים, כל הפוסקים הראשונים כתבו שדימה את סעודת ליל שבת לסעודת, או יותר נכון דימה את סעודת מוצאי שבת לסעודת ליל שבת. מה כאן צריך כזית פת? גם כאן צריך כזית פת. יש עניינים של דעבד או כל מיני, אני לא מדבר על זה, אנחנו מדברים כעת על
חתחילה,
מה שצריך לעשות, חתחילה. שר כוח.
תודה רבה רב.
ברוך תהיה.
תודה וישר כוח. שאלה מהפורום, שואל מאזין, הרי ידוע שאסור לשחות בשבת פירות שיש, נוהגים רק לצורך מסוים ולא לצורך משקה, איך אפשר בכל זאת לעשות לימונדה מלימון עם מים?
יש בזה בעיה חמורה, פוסקים דנו בזה ולא, יש מי שהתיר באיזו צורה שיכניס את הלימונים לתוך המים, אבל זה לא פשוט שזה מותר, בעיקר אם הוא סוחט אותם לפנים או לוחץ עליהם, אז בהחלט יש בזה בעיה. אם הוא מכין את זה מערב שבת, לא תהיה שום בעיה. אבל בשבת עצמה להכניס לימונים ולסחוט אותם, אפילו שקיים עלן שזה אוכל, זה יוצא אוכל שיוצא מאוכל, אבל כיוון שכאן כוונתו לעשות לימונדה, אז כתבו הפוסקים שיש לי מנע מכך.
הטוב יחק מזה, שיכינו את זה מבעוד יום, כמו שהרב אומר.
כן, הכי טוב.
לא להיכנס לספק, תודה לרב. אנחנו חוזרים לשאלת מאזין, הנה הוא איתנו, אפרים מהמרכז, שלום לך אפרים.
שלום, שלום לך ולכבוד
הרב. שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, אני יודע שכבודו מבין בשמות, כי פעם עזרת לי לפני איזה 20 שנה, עזרת לי, ועכשיו אני פונה לך שוב, למרות שזה משהו פרטי שלי, אני מניח שזה יעניין את המאזינים הרבים.
נפתח פינת השמות, כן,
זהו, תשמע, הבת שלי קוראים לה, היא נולדה בשם בתאל, והיא הייתה אצל איזה מישהו אחד בשם שלמה עופר, ששינה לה את השם, הוסיף לה את השם עסקה, וזה היה לפני 10 שנים, והוא אמר לה שיסתדר לה ולא יסתדר לה שום דבר.
מה אני עושה שאתם הולכים לאנשים שהם לא רבנים מוסמכים?
והיא קראה פרק קוף יוטט בתהילים 40 יום.
תגיד לי, מה אני השם? מה אני השם? שכל אחד היום לובש אצטלה וקורא לעצמו ושם שלט ומקבל קהל, מה אתה רוצה ממני? עזוב אותי במנוחה. בת אל, עסקה, חסר שמות בתנך שכל כך נחמדות, כל כך יפות, כל כך מקוריות, שאנחנו נחפש כל מיני שמות חדשים. זה דבר שהמציאו את זה היום, בת אל. זה לא היה, לפני 40 שנה זה לא היה. וגם עסקה, לא נהגו כל כך לקרוא, אבל אין דבר, אז יש כאלה שקוראים להם, אז קראו להם, בסדר, שיבורכו כולם.
השאלה היא יכולה לחזור לשם שלה?
אני לא יודע ולא מבין בזה. אל תעשה אותי שלמה עופר ב'. תודה.
תודה וחזק וברוך, אנחנו ממשיכים.
כן,
ברור, הרב
סוד. כן, הגל השני.
מה שהרב יגיד זה תמיד עוד שאלה ממשיכה יש. אנחנו עם מרדכי מאפולה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
יש לנו בבית הכנסת עזרת נשים גדולה מאוד, והאם אפשר לבקש מאנשים לא להגיע ואז נתפלח? יש צפיפות גדולה מאוד.
ואז?
ואז אפשר לבקש מאנשים לא להגיע, לא מגיעות הרבה.
ומה לעשות במקום זה? לא הבנתי.
אנחנו בעזרת נשים. האם אפשר לבקש מאנשים שלא יגיעו?
הבנתי, בקש מאנשים שמעתי, אבל מה אתה רוצה לעשות שם?
שאנשים התפללו שם, הגברים צפוף
למה?
למטה.
צפוף, אז אתם רוצים להרחיב, אז תסביר לי אחרת. אתה רוצה הבנתי. להרחיב את בית הכנסת על חשבון עזרת נשים?
אין לנו משבר, צפוף מאוד בבית הכנסת מבחינת הקורונה. האם אפשר...
מה אכפת לך את קורונה או לא קורונה? אתה רוצה להרחיב את בית הכנסת על חשבון העזרת נשים?
לא! לא! רוצה שאנשים לא יגיעו ואנחנו נתפלל בעזרת נשים הגברים גם.
זה אותו דבר. הרב הבין.
מה יצא לך מזה?
שלא יהיה צפיפות אצלנו, איפה יגיע להם תפלל בחוץ?
למה שנשים לא יבואו? באיזה זכות יש לנו למנוע מנשים להתפלל? יש נשים שרוצות להתפלל. יש לזה אסמכתא בגמרא, אסמכתא בראשונים, בפוסקים, בכל. למה שאנחנו נמנע מנשים להתפלל? אתה יכול אולי להגיד לי שאתה רוצה להרחיב את בית הכנסת על חשבון העזרת נשים, אבל לא שיתפללו גברים בעזרת נשים. מה גם שהתפילה של גבר בעזרת נשים היא לא באותה מעלה שתפילת גבר בתוך עזרת הגברים. כך היה גם בבית המקדש. ברוכים תהיו.
תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזינה הבאה, מיכל מהמרכז. שלום לך, הגברת מיכל.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, לגבי הפרשה מדובר על התרחקות ממחלוקת. ורציתי לשאול אם הרב יכול להרחיב מהי מחלוקת, למה הכוונה, האם חילוקי דעות או דעות שונות.
לא.
נחשב
לא
מחלוקת?
כן. לא, לא. חילוקי דעות עד רבה ועד רבה. אנחנו רואים שגם אפילו הזוהר הקדוש כתב ששמי וילל שניהם אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למעשה זה דברי הגמרא מסכת עירובין, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, רק הזוהר הרחיב את הנושא יותר. כמו שכתוב במשנה, זו מחלוקת שהיא לשם שמי, משנה מפורשת. זו מחלוקת שמי וילל. ואיזו מחלוקת שאינה לשם שמי, כוח ועדתו. אז זאת אומרת, כל מחלוקת שהיא כדי למצוא את האמת בהלכה. שני תלמידי חכמים מנגחים זה בזה להלכה, זה, הם זוכים לאיזה מעלות רמות. כל התורה שלנו יצאה כתוצאה מליבון ההלכה. עד רבה בזוהר הקדוש כתוב דברים מאוד חשובים על ליבון ההלכה. משהו, הזוהר מפרש את כל העבודה במצרים, בחומר ובלבנים, בכל עבודה בשדה, אז הוא אומר, חומר זה קל וחומר, לבנים זה ליבון הלכה, כל עבודה בשדה זה הברייתא שהיו מגורשים בגלל הרומאים, אז לא למדו בבית המדרש, למדו בחוץ. אז איך שיהיה, אי אפשר להגיע לתכלית ההלכה אם לא שיהיה מישהו שיגיד את הדעה הנוגדת, ואז אני אתאמץ למצוא אם הוא צודק או לא צודק, ולא העיקר שאני אעמוד על שלי, כמו שכתב הגאון החתם סופר. הוא אומר, אם יש לך בר פלוקטה, שהוא כל הזמן מתעקש על שלו, והוא צודק, ואין דעה אחרת, תברח ממנו. זה לא דרך האמת. דרך האמת זה להודות איפה שהוא צודק, הוא צודק. איפה שלא, אז אני אומר את הסברה הזו, והוא אומר את הסברה השנייה, ואז יש לנו, קוראים לזה סימולציה, ואז יש כאן מבין שניהם יוצאת ההלכה מלובנת וברורה. אז זאת אומרת, כאשר המטרה שלי בוויכוח ההלכתי זה למצוא את ההלכה הנכונה והמדויקת לפי התנאים שלנו שיש לפנינו, או לפי הנתונים שיש לפנינו, אז זה יקרה מחלוקת לשם שמיים, והיא מבורכת. אבל מחלוקת שהיא בשביל אינטרסים, או שנאה, או קינטור, או חסר שלום, בגלל שהשני אמר, אז אני אגיד לו, דווקא לא נכון, וזה בשביל הפרינציפ, מה שקוראים היום בשפת הרחוב, אז זה מחלוקת אסורה. תודה רבה.
ודעות שונות בענייני דיומה?
מה הפירוש בין דודי אומר?
בבית, כל
מיני,
לאו דווקא משהו שהוא פסק.
בבית ויכוחים? לא, אז ויכוחים סתם לא, אבל ויכוחים למשל, או ברור, אני קורא לזה יותר ברור, לדבר בניחותה, מה יותר טוב בשביל הבית, או איזה וילון יותר מתאים, או איזה ספה, וכדומה. אז כל אחד מביע את הדעה שלו, ורואים מה הדבר הכי סביר, הכי מתקבל על הדעת, אז זה נקרא לסדר. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב, אנחנו עם יעקב מרמת גן, שלום לך, בבקשה.
שלום כבוד הרב, אנחנו נהנים מהתוכנית, והיא רצון שבעזרת השם עד המשיח נשמע את הרב ונהנה.
אמן.
אני פשוט, מתוך בריאות איתנה בעזרת השם, אני פשוט מאוד, אנשים פנו לשדכנים, ומציעים מההתחלה פאה נוכרית. עכשיו, אני מניסיון שלי בזמנו שאלתי את הסטייפלר ואת הרב שח, והם שניהם אמרו לי לבטל את השידוך בגלל הדבר הזה, לא להתחיל, אפילו אחרי שפגישה ראשונה. עכשיו, זה עוד לפני שהיה תקרובת של עבודה זרה. עכשיו הם נקלים, הם אומרים שהרב עובדיה, הרב סלמן מוצפי והרב יעקב מוצפי התירו את הפה. אמרתי להם, זה לא
שלום,
בדיוק ההפך, דבר כזה
בדיוק ההפך, שקרנים גמורים, אז הם כבר פסולים. עצם זה שהם מוצאים לעז על גדולי ישראל, שלושה גדולים שהתנגדו לזה בכל תוקף, חלילה וחס.
אז הם עשו את זה לגמרי?
ודאי. מה, מרן הרב עובדה בכמה תשובות שלו ביביע אומר ובעל פה הקלטות שלו ועוד כמה, הוא יצא נגד זה בשסף קצף. ודאי שלא. באותו הדבר רב יעקב מוצפי וגם מור אבי עליו השלום יצאו נגד זה. ברוך תהיה.
תודה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם חיים מהמרכז בנושא שבת, בבקשה. חיים, בבקשה.
שלום ושבת שלום לרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי בבקשה לשאול שאלה שאני חיפשתי השבוע את התשובה, אולי זה לא ממש קשור לעכשיו, זה יהיה קשור אבל להשנה. שאנחנו יודעים שאם חל הברית בשבת, אז אנחנו עורכים אותה בשבת, וכן אותו דבר על יום הכיפורים. ועל ראש השנה יש לי שאלה, אם הוא חל בשבת, התורה אמרה לנו שביום הראשון אנחנו צריכים לתקוע בשופר, אז למה גם אם זה חל בשבת אנחנו לא תוקעים בשופר?
אתה שואל למה ברית מילה כן
ולמה כיפור
ושופר
כן.
לא.
נכון.
זו סוגיה שכל הראשונים עסקו בה. אותה דבר מגילה, כאשר חל פורים בשבת לא קוראים במגילה. אז איך יכול להיות שחכמי ישראל יבטלו? אמנם מגילה היא לא דאורייתא, אבל שופר זה דאורייתא, לולב ואתרוג ארבעת המינים זה דאורייתא, ואנחנו מוצאים שבאמת שכאשר חל ראש השנה ויום ראשון של סוכות בשבת, ביטלו. אז כאן הגמרא אומרת שכאן רואים את כוחם של חכמי ישראל, שהם יכולים לגזור גזרות, אפילו לשנות, לא לשנות חלילה, אלא לא לקיים מצווה ששלא יבואו לעשו אותה בעבירה. העבירה שמה ייקח את השופר וילך אצל מי שבקי ללמד אותו איך בדיוק עושים תרועה ומה אורך התרועה ואורך השברים ואורך התקיעות וכדומה, אז בשביל שלא יבוא לידי טלטול בשבת שזה איסור דאורייתא, אז ביטלו את התקיעת שופר בראש השנה. אותו הדבר בלולב, שמייקחנו אצל בקי, לשאול אותו אם הלולב שלי כשר או לא, וכן את שאר המינים, אז לכן תקנו מה שתקנו. מכאן רואים את כוח החכמים, כמה הוא כוח אדיר, ולכן אסור לעבור על דברי דרבנן. הרבה פעמים יש, הוא אומר לך, זה דרבנן, אז כאילו יהיה דבר שחלילה מה ביקח, חס ושלום. על דרבנן יותר חמור, המהר"ל כותב שעל דרבנן מענישים יותר מעל איסור דאורייתא. עד כדי כך. אז זה הטעם. ברוך תהיה.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה וחזק וברוך לרב. אנחנו עם עדי מחצור בנושא טבילת כלים, בבקשה עדי.
רב?
שלום בכל רב, בבקשה גברת.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום וברכה, רציתי לדעת בעניין של קומקום חשמלי, האם הוא חייב טבילה?
יש כאן ויכוח בין חכמי ירושלים, מכוון הירושלמים הוותיקים, לבין חכמי ארץ ישראל. חכמי ארץ ישראל טוענים שכן, אבל חכמי ירושלים טענו שלא, ובראשם היה הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום, שהוא אמר שמכיוון שהחשמל, אני לא יכול להשתמש בקומקום, אף על פי שהוא נשלף, אבל אני לא יכול להשתמש בו בלי שהוא מחובר לקרקע, אז זה לא נקרקע לי, ממילא יהיה מותר. מה גם שהוא יכול להתקלקל, אז מותר יהיה להשתמש בו ללא תבילה. מה כן עושים? אז יש כאלה שמתחכמים ועושים דבר שהוא סביר. מפרקים שם איזה בורג או מנתקים איזה חוט שם, ומחזירים אותו ומרכיבים אותו מחדש, ונמצא שנגמרה מלאכתו בידי היהודי ולא בידי הגוי. ואז יהיה מותר להשתמש בו.
בסדר גמור, תודה רבה הרב, שבת שלום.
שבת שלום וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין נוסף מעיר הקודש צפת, תיבנה, שלום לך ראובן.
שלום לך, שלום כבוד הרב.
שלום.
יש לי פה שאלה, פרסת לך, לאברהם אבינו, שצריך לקוח את המשיגה לסקלן, אברהם היה בגיל 75, ושרת 65, והיא הייתה חנית שלה, בת של ארם, הרי מלכה ועסקה וכולו, אז יכול להיות בטח היא, ואברהם אבינו הבן הבכור, ואברהם הקטן, יפרש רק 10 שנים.
לא הבנתי, מה?
אם הכבוד יכול להסביר לי.
מה השאלה, מה השאלה?
השאלה, שיצאו בפרסת הלכה פרק י' על ובין השני כתוב, אברהם היה בגיל 75, ושרה הייתה בת 65. גם בסוף, שהביאו את יצחק, אברהם היה בן 100, ושרה בת 90. האם יכול להיות דבר כזה? היא הייתה בת אחיו.
למה? אתה לא ראית אחייניות? יש אחייניות לפעמים שהן גדולות מהדודות שלהם. מה? אין דבר כזה בעולם? אישה מחתנת ילדים והיא ממשיכה ללדת. מה הבעיה? למה אתה כל כך תמה? היום זה עולם מודרני, עולם אחר. ואז היה עולם אורגינלי. מצוי הרבה מאוד. תודה רבה לך.
תודה רבה, ישר כוח. אנחנו עם עוד מאזין מעיר הקודש צפת. שלום לך יוסף חיים, בבקשה.
כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, יש תמונה ביחד עם הרב בבד יוסף, את התמונה הזאת אני יכול להדפיס כדף סוכר לאכילה.
להדביק?
כדף סוכר, יש לי כדף סוכר.
שמעתי, מה אתה רוצה להדביק? איפה?
להדפיס את זה על העוגת יום הולדת שלי, האם מותר לעשות כך? לאכול את זה? אין עוד כאילו בזם לרב?
תראה, זה לא עניין של אסור ומותר, זה עניין מוסרי יותר. זה לא מוסרי, זה לא מכובד, זה לא דרך ארץ. כמו שאז היו עושים מחזיקי מפתחות עם תמונות של גדולי ישראל וכדומה, זה לא דרך ארץ, זה לא יפה. זה דרך הרחוב הפרוץ, או בעלי הבסטות, עם כל הכבוד להם, או אלה שנמצאים לא עלינו ביפן, מוכרים שם כל מיני מוצרי דיסקית ורוכלות. אבל זה לא כבוד. זה בטח לא כבוד. כל טוב.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים הלאה לשאלת עוד מאזין. אריאל מבית שאן, פרשת שבוע. אריאל, בבקשה.
שלום, שלום,
כבוד
הרב.
שלום.
אני רוצה רק לשאול שאלה, שקורח מהאדמה בעלה אותו, אז נראה לי רש"י כותב שזה בריאה חדשה.
לא הבנתי.
שהאדמה בעלה את קורח וזה זה בריאה חדשה, נכון?
אני לא שומע את ההמשך, אתה פתאום בולע את המילים. האדמה בעלה את קורח, ואז מה קרה? לוחשים לך שם. כן. טוב, תכין את השיעורים ותחזור אליי שנית. כל טוב.
אנחנו בשירות הרב, בזמנו היה תקופה שלא אלינו ילדים. ילדים שעולים ולא מוכנים.
אבל יש כאלה שכועסים, למה לא מעלים אותם?
שיהיו מוכנים ולא יחשו להם.
מהפינת הילדים, כן. בוא נמשיך.
בסדר, אנחנו ממשיכים הלאה. מלאכים מאשדוד, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
הרב רציתי בבקשה לשאול, או אם אפשר, אם אפשר שכבוד הרב יבהיר נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים בבריתות ש שהסנדק יושב על כיסא רם בניסה, וכשהמוהל לוקח את התינוק מאבי הבן, והוא אומר, זה הכיסא של אליהו הנביא, הוא יכול גם לקחת כיסא כתר שהמשענת שבורה, וזה הכיסא של אליהו הנביא.
זה עוד מקרה טוב. אני הייתי באולם שהביאו כיסא אליהו, והיה עליו לא פחות ולא יותר שלד עצמות של דג מאתמול. אז תתאר לך איזה מצב אנחנו נמצאים. זו הטעות, זה טעות, אני אגיד לך למה. כי ב-30-40 שנים האחרונות השתנה העולם, וכל הדור השתנה, וזה חבל. פעם לא היה כך, בירושלים כך היה נהוג, הסנדק יושב על השולחן, השולחן איפה שהמוהל מל את התינוק, וכלי המילה נמצאים שם, או יושב על איזה כיסא אחר, גבוה יותר, לא משנה איך. והיה כיסא אליהו, זה לא כיסא שיושבים עליו, זה כיסא קטן יותר, מרופד, מכוסה בפרוכת, יש לזה הלכות, יש לזה תקנות. והכיסא היה עם רימונים, ומקושט בפרחים והדסים, וגם רודה, ויש שם גם ספר תנך על הכיסא. היה סט כזה מיוחד שידוע, ואפילו התנך היה עטוף בכיסוי בד כתיפה מיוחד, כמו תלית ותפילין. אני זוכר שכך זה היה בבתי הכנסת שלנו. והיום הכל השתנה, התהפך העולם. אז זה ודאי שלא נכון. לכן מה שצריך כן, אולמות, בכלל אני גם שומע שהכיסא אליהו הזה שמביאים אותו היום, הוא מיוצר בכל מיני מקומות שאני לא רוצה להזכיר אותם כאן, מעל גלי היתר. אז זה בכלל, יש לזה שאלה די חמורה. זה לא דבר פשוט. לכן, אנא מכם, כיסא אליהו שיהיה יותר מפואר ויותר מכובד ויותר מעוטר בכל מיני ריבונים, בכל מיני עניינים, והסנדק, עם כל הכבוד לו, יושב לו על כיסא, גם כן שיהיה דומה לכיסא אליהו, לא נורא, אבל שלא יהיה כיסא אליהו פחות חשוב מהכיסא שהסנדק יושב עליו. והכל התחיל, זה בגלל מנהג אשכנז שהיה פה, ועד היום יש אותו, שהיו עושים כיסא אליהו מאורך, שיש בו כאילו שני מושבים. צד אחד זה היה לאליהו, וצד השני היה יושב עליו הסנדק, ואז היו כאילו מעבירים. ואחר כך היום יצאו למין תוצרת חדשה, שזה בכלל לא, זה לא זה, בכל אופן זה לא זה. וכותבים, זה הכיסא של אליהו הנביא, ויושב עליו הסנדק. ברוכים תהיו.
תודה לרב, ועכשיו נפנה ליהוידע מקריית שמונה. שלום לך, יהוידע.
וברכה, אסור להגיד שלום פשוט, אני בתוך שבעה, על אבא. הרב שומע?
כבודו בתוך שבעה.
כן.
אז הרב שומע, בבקשה תשאל את השאלה.
השבעה יוצאת ביום שני, בראש חודש. כן. ואנחנו קמים ביום שני, השאלה היא, עולים לקבר?
לא, אין שום חובה לעלות ביום השבעה, אז דוחים את העלייה ליום ב' בתמוז, ולא ביום ראש חודש. כי בראש חודש אסור לפקוט, הוא אסור בתענית הספד, מלך שיעלו לשם, וזה יום השבעה, זה עדיין טרי, ומטבע הדברים שהם יפקו שם, אסור. מה גם שהנפשות של המתים לא נמצאים שם, הן עולות למעלה, כבר בליל ראש חודש, איך שאנחנו אומרים ברכי נפשי, לפני ערבית. בשורות טובות.
בשורות טובות, זה נכון מהשמיים. אנחנו עם ברכה מהמרכז, שלום לגברת. שלום למאזינה, היא שומעת?
תודה רבה, כן. שומעים אותי? האם שומעים אותי?
שלום.
בשידור גברת.
רציתי קודם להגיד תודה רבה לרב, כי אני עוסקת בקירוב רחוקים, ומאז שהרב שיפץ את המקוואות, העבודה היא הרבה הרבה יותר קלה, וישר כוח גדול גדול. גדול גדול, לפני זה היה לנו הרבה הזנחות, וברוך השם, אנשים אומרות שזה מדהים, ויש לנו את כל הרשימה של המקוואות של הרב, וזה מדהים. רציתי לשאול, אישה שבעלה מאוד רחוק, והוא מוציא לה את התקע של הפלטה. האם מותר לי להגיד לה להכניס את האוכל בתנור? וגם הם מאוד רחוקים עדיין. והשאלה היא, מסוגלת גם להכניס בשבת אוכל בתנור? מה עדיף לעשות?
זאת אומרת, האוכל יבושל ביום שישי. כל האוכל יבושל לגמרי ביום שישי. והיא תכניס את זה לתנור, ומה, בתנור הוא לא ינתק אותו מהחשמל?
לא, הוא לא שם לב, הוא לא יודע, היא לא אומרת לו את זה.
היא לא אומרת לו. ואין שם אור דולק, כך שהוא לא ירגיש, והיא תכניס את זה לתוך התנור. אם אסיר יהיה בתוך התנור, והוא לא נוגע בדפנות, מותר, אין בזה שום בעיה, לא התמנה ולא דרך בישול, כיוון שרבים נוהגים לשים פלטה של שבת בתנור, מפעילים אותו, והיום התנורים הם מסוגים שונים. לכן במקרה כזה שיודעים שהבעל יוציא את השקע, ואז האוכל יהיה קר ולא יהיה אפשר לאכול אותו, ויבוא יכול להיות לידי חילול שבת, אז בהחלט יהיה מותר לעשות זאת. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם יובל מהקריות, שלום לך יובל.
הרב.
שלום.
הרב, רציתי לשאול לגבי, כשהולכים להתארח מדי פעם אצל אנשים שהם מוחזקים בתור חרדים לדבר השם, האם צריך לבדוק, או האם זה ראוי לבדוק לפני את עניין הקשבות?
בוודאי, בוודאי. אל תחשוב שכל מי שהוא חרד לדבר השם, הוא נראה חרדי, אז הוא, הכל אצלו בסדר. יש 1001 בעיות היום בקשרות. מה עם הפרשת תרומות ומעשרות? מה עם הירקות עלים שאין בהם תולעים או כל מיני מעופפים למיניהם? שזה לאכול תולעת אחת, זה 5 פעמים לאכול בשר חזיר, עובר עליו ב5 לבים. ואם זה מעופף, זה 6. וכן על זה הדרך, ויש בלי סוף, מה עם הכלים? הם נזהרים. אתה יודע שהיום בהרבה בתים מגיעים אלינו שאלות בלי סוף, שמתערבבים להם כלים בשריים עם חלביים, ושלא מקפידים ולא אכפת להם. יש כל מיני מצבים. לכן לא, העצה הימוצה זה לא לאכול בחוץ, בשום אופן. אבל כשאין ברירה, ממש מצב של אין ברירה, אז להקפיד שהכל יהיה תקין, ולא לסמוך סתם, ולא לסמוך בעיניים עצמות. ברוכים תהיו.
תודה רבה. ואנחנו עם שאלת מאזין מירושלים, שלנו עיר הקודש. שלום לך יעקב.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רצינו לשאול בעזרת השם, אדם שישן שינת קבע וקם בחצות על מנת ללמוד, אבל בדעתו שוב לישון שוב, השאלה כיצד ינהג עם ברכות השחר?
אתה שואל אדם שהלך לישון בלילה, לא ביום, הלך לישון בלילה מתחילת הלילה או בחצי הראשון של הלילה, והוא התעורר בחצות, לפני חצות או אחרי חצות, לא משנה, מה הוא צריך לעשות? דבר ראשון, הוא חייב בנתינת ידיים בברכה. זה א'. אחר כך הוא חייב, אם רוצה ללמוד, חייב לברך ברכות התורה. ברכות השחר אנחנו לא נחייב אותו, ויש אומרים גם שלא כדאי שנגיד לו לברך, מכיוון שאחר כך בבוקר הוא ישכח, ולפני התפילה הרי כולם רגילים לברך את ברכות השחר, והוא יכול לברך שנית, אז יבוא לברכה לבטלה. וכבר כתבו הפוסקים, גם הדברי שלום כתב שפעם אחת זה קרה לו, מאז הוא הפסיק לברך באמצע הלילה ברכות השחר. אבל ברכות התורה זה לא קשור. ברכות התורה אסור לי ללמוד, כמו שאני לא שותה מים בלברך שהכל, אז אני צריך לברך ברכות התורה כדי ללמוד תורה. חוזר לישון, אתה שואל, מה יהיה אחר כך? הוא עייף, אז הוא רוצה להשלים את שעות השינה, והוא קם בבוקר, אז הוא נוטל ידיים בלי ברכה, כי כבר הוא ברך בתחילת הלילה, והוא ישן אחרי חצות לילה, ופת שעסק בתורה, אז אין כאן, גם לפי הקבלה, גם לפי הפשט, הוא לא מברך על נטילת ידיים, אבל כן נוטל ידיים. ואת ברכות השחר, כרגיל. ברכת התורה, כן, עוד פעם. אז הנה, ראינו שבתוך יממה, הוא ברך פעמיים ברכת התורה. למה? כי הוא ישן בלילה. שינה ביום זה לא שיח דעת, כך כתבו התוספות, אז, אבל שינה בלילה היא נקראת שינת קבע ושיח דעת. אז הנה הוא ישן פעם אחת וקם וברך ברכות התורה ושוב חזר לישון ועכשיו קם לבוקר צריך לברך ברכות התורה. תודה רבה.
תודה למאזין מירושלים. אנחנו עם אהוד מצפת עיר הקודש. שלום לך אהוד.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
כבוד הרב, יש לי שאלה בהלכות שבת. אני כבר הרבה זמן בהוראה של, שאלתי כמה רבנים לגבי הנושא, אני מקבל פלאג. עכשיו המקום שאני מתפלל בו הוא נמצא מאוד רחוק מהבית שלי. עכשיו מרן הלא כותב ביש אומרים שאפשרי מי שלא קיבל את השבת שהוא יוכל לעשות מלאכה בשביל זה שקיבל שבת, גם בכניסה גם ביציאה. עכשיו אני קיבלתי יותר מכמה רבנים גדולים, אני לא רוצה להגיד שמות, אנחנו ברדיו, אבל רבנים גדולים דיינים גם בירושלים, גם אשכנזים גם ספרדים, שאמרו לי שכיוון שאתה קיבלת שבת וזה מבעוד יום ויש עוד הרבה זמן עד שבת, מותר לאשתך לבוא לקחת אותך עם הרכב, מפני שהיא פותחת הדלת, היא סוגרת. היה רק חילוק שחילקו לי עם מנוע גדול או מנוע יותר, זה החילוק
היחיד. בוודאי, תראה, אדוני, אדוני, זה סיפור מסובך. מורכב מאוד. כי יש כל מיני היום חיישנים בתוך הרכב, מים החגורה, לשחרר את החגורה, להרכיב אותה. היום כל דבר יש... כל מיני ההמצאות של היום, הרכב של היום זה לא רכב של פעם, אז יש בו עשרות בעיות של חילול שבת. וגם איזה מין הרגשה הזאת, אני לא מבין. אני אמרתי בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה, ואחרי זה התפללתי וברכתי ברוך אתה השם מקדש השבת, ואני נוסע לתוך רכב, זה לא יודע, לא נתפס לי בראש. זה גם מבחינת רגש, אני יודעתי שזה זילותה של השבת. לא, לא הכל הולך לבן שחור, לא הכל הולך אסור מותר. אנחנו צריכים קצת שולחן ארוך חמישי. יש פה, גם אם נאמר שזה מותר, אני יודעתי זה אסור. כי כבר שאלו אותי וטרטרו אותי בנושא הזה, בכתב ובעל פה ובכל מיני המצאות. אבל... זה לא נכון לעשות את זה. זה לא נכון לעשות את זה. ברוכים תהיו.
תודה, באמת. חזק וברוך לרב. ואנחנו נשמע את אבי, אבישבי או אברהם מתל אביב. שלום לך אברהם.
שבת שלום לכם.
שבת שלום.
וכל הכבוד הרב,
שבת שלום. רק תרים את קולך ותדבר ברור.
שבת שלום לכבוד הרב וכל הצוות.
כן, שמענו.
נסית לשאול, הכדורי תוספת מזון, אפשר לנותן אותם בשבת או לא?
כי אם אתה לוקח אותם יום יום, כן. כי זה נחשב כמו מזון. כמו שאדם שותה מים, כמו שאדם לוקח סוכריה בשבת, וכמו שאדם לוקח כל מיני מעדנים אחרים, יכול לקחת תוספת מזון. זה לא משום רפואה, אלא כיוון שדרך הבריאים גם כן לקחת אותם. ברוך תהיה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם צחי מאשקלון, בבקשה.
שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום מבורך.
שאלה בנוגע ליום פטירה של מור אבי. יום ההזכרה יוצא בה' בתמוז בשבת. מתי אני מתחיל להגיד קדיש? כמה זמן לפני?
יש, הלכה, יש מנהג.
מחילה כבוד הרב, ואני עיראקי, ההורים שלי ממוצא עיראקי.
לא משנה, יש הלכה ויש מנהג. ההלכה באותו יום בלבד, ביום שבת עצמו, ה' בתמוז, אתה אומר את הקדיש. זאת אומרת, מתחיל בערב, מיד אחרי אמירת בממדליקין, שם מתחילים. ואז אתה גומר מוצאי שבת, שלום. במוצאי שבת אתה לא צריך להגיד קדיש, כבר חלף הלכנו. אבל יש מנהג, שהמנהג אומר ששבת לפני כן, הרב פעלים דן בזה, והוא הסתפק, אבל הוא אמר שמספק אפשר להוסיף עוד שבוע לפני כן, זאת אומרת משבת שלפני כן. אבל עיקר, צריך לדעת שעיקר העיקרים זה השבת ההיא שבו חל יום הפטירה. אבל השבת שלפני כן זה רק תוספת או לרווחה דמילתא. זאת אומרת זה רק הידור כזה, אבל לא עיקר, כי עיקר הדין שלו למעלה זה באותו יום שבו הוא נפטר. ברוכים תהיו.
תודה רבה. אנחנו ממשיכים לשאלת מאזין מראשון לציון. שלום לך יצחק, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
מוצאי שבת יש המולד, האם מותר לשום יום ראשון תנדב ערב ראש חודש?
יפה שאלת. תראה, לפי הפשט זה לא, אין בעיה, אבל לפי הקבלה, או יותר נכון, חכמי המקובלים, כך כתבו. אם זה הגאון חידה, אם זה רבי חיים פלאצ'י, אם זה הבן ישחי, אם זה גם לפניהם כבר היה רבי יעקב צמח ואחרים, כתבו שכאשר חל המולד, אז אין לצום אחרי המולד. ויש, היו נהגים לצום עד המולד, ובשעת המולד היו אוכלים. אז בכל אופן, את התענית של החודש, כבר מי שלא צם הוא פספס אותה, כי ביום ראשון עד כמה שאני יודע זה יוצא לפני הצהריים או סביבות הצהריים, יותר נכון זה יוצא, הנה, בשעה אחת בצהריים, 1:26 ו-14 חלקים, אז זה כבר אחרי הצהריים, זה אחרי חצות. אז יום ראשון כבר אי אפשר לצום. אם תרצה, אתה יכול לצום ביום ראשון עד הצהריים, אבל לא יותר. עד שעת המולד. אבל לצום לא כדאי. ברוך תהיה.
תודה רבה ליצחק, חזק וברוך לרב. אנחנו עם המאזינה מירושלים. שלום לך, גברת מרים, בבקשה.
שלום.
שלום
הרב, רציתי לשאול לגבי פרשת השבוע. כשמשה פונה לקדוש ברוך הוא לגבי מקטירי הקטורת ואומר להם אל תפן אל מנחתם, קצת היה לי מוזר מדוע משה היה צריך לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא, הרי זה לא ברור שהוא לא היה מתייחס אליהם, למה הוא היה צריך לבקש ממנו את זה?
שבא, לא שמעתי את המילים על, מה הוא אמר למשה?
לא, שמשה ביקש מהשם אל תפן אל מנחתם של מקריבי הקטורת.
על תפן אל מנחתם, כן.
כן, אז מדוע משה היה...
יפה, שאלה יפה מאוד. מפני שקטורת בכל מקרה היא כן מועילה והיא עוזרת הרבה מאוד. והנה טוב שעוררתם את זה. הנה אנחנו רואים שהמגפה לצערנו ממשיכה להשתולל וצריכים לקרוא קטורת, וזה חשוב מאוד לקרוא קטורת. אז בקטורת יש סגולה מיוחדת שהיא עוצרת מגפות, עוצרת מיטה וכישופים ועין הרע, ומצילה בעולם הזה, מצילה מגהינם בעולם הבא. כל הדברים הטובים יש שם. וכך אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי בעצמו מעיד על זה. אז ולמה? כיוון שבקטורת יש גם חלבנה שריחה רע. ואז זה כאילו החלק הלא טוב שנמצא בפנים, והוא הופך להיות טוב כשהוא שוחק, אומר הדק היטב היטב הדק. אז אם כן, מכאן ראינו שהיא מעלה. אז משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, או יותר נכון הסיבה שהוא ביקש, כדי להכריז קבל עם ועדה שלא התפעלו מזה שהם עושים קטורת, מזה שהם אנשים גדולים, כי הם היו אנשים חשובים מאוד, אנשים בני ישראל, 50 ו-200. כתוב כראה מועד אנשי שם, זאת אומרת היו ראשי סנהדראות, היו ענקים שבענקים. לא אנשים פשוטים, וגם קורח עצמו היה אדם גדול מאוד בתורה. אבל קלקל. אז לכן משה רבנו חשש, או יותר נכון לומר שבגלל שהוא רצה שהציבור לא יגרר אחריהם, או יקטרג אחר כך ויגיד למה, אז לכן הוא אמר אל תפנן מנחתם. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מנתניה, בקצרה בבקשה. אליהו, שלום לך.
שלום לכם.
שלום.
שלום לכבוד הרב.
כן.
רציתי לשאול בבקשה, האם יש צורך להגיד קדיש אחרי שיהיו בית חודש, אחרי שיעורים, בפרט שמגיד שיעור לא...
אין שום עניין, אדוני. יש לנו כלל, לחינך בעקבי הצום. מה עושים הגדולים, אנחנו עושים אחריהם. כל גדולי ישראל שהכרנו בעבר ושיחיו בהווה, הרי גם להם נפטרו הורים, נפטרו קרובים, נגמר ה-12 חודש, הפסיקו להגיד קדיש. ואגיד לך למה? מפני שאין טעם לומר קדיש שיש כבר אחד שאומר את הקדיש. אז 2, 10, 15, 100, כן ירבו, אלפים, אומרים כולם קדיש. מה נפקה מינה? מי שיש לו חיוב הוא תוך 12 חודש, בסדר, שאומר. אבל מי שאין לו חיוב, לא. כך כותב גם רבי חיים פלאצ'י בספרו כף החיים, שאין לומר קדיש. אז אכן אין טעם לדבר הזה, אין טעם. מה שהרבנים לפעמים אתה רואה שהם מעודדים, הם רוצים שאנשים יבואו כן לבית הכנסת, כן יבואו להתפלל, כן יבואו לשמוע שיעורי תורה, ועל ידי זה יתקרבו יותר. אבל מי שמבין והוא שומר מצוות והוא כן מתמיד בעבודת השם, אנחנו אומרים לו בפירוש לא. אחרי 12, הרי אתה רואה שאפילו בתוך ה-12 חודש מפסיקים שבוע, שאומנם חילוקי מנהגים, האם זה בחודש ה-11 או בחודש ה-12, אבל מפסיקים שבוע, למה? שלא יחזיק את אביו כרשע, כמשפט רשעים וגינם, 12 חודש. אז די, נגמר, 12 חודש, נגמר, שלום על ישראל. תודה רבה.
תודה ושנשמע רק בשורות טובות.
אמן.
ורצון,
יהיה קדיש הגדול, זה בתחיית המתים, כך כתוב במדרש, כך מביא תנא דבי אליהו. שעומד זרובבל בן שאלתיאל, למעשה זה מלך המשיח בעצמו, ואומר התגדל והתקדש שמי רבה, ואז כולם עונים יש מי רבה מברך, ואז גם הרשעים בגיהנם צועקים, ואז הקדוש ברוך הוא שואל, מי אלה שאומרים יש מי רבה? אומרים לו, אלה בנים שלך, איפה הם? הוא יודע, אבל הוא רוצה לעורר זכויות. אז הם אומרים לו, הם בגיהנם, אומר, למה הם שמה? תקראו להם שיבואו. ואז מוציא אותם מגיהנם. זה עזרת השם, יהיה בקרוב, דו עתיד, לחדתה עלמה ולחיה מתיה. חדש את העולם, ויחיו המתים, ויהיה סוף הקצח לצרותינו. ושוב להיזהר מהקורונה רבותיי, והגבאים ממונים על זה. כי לא תעמוד על דם רעיך. לא להרשות להיכנס בלי מסכה, לא להתקרב אחד לשני, ולרחוץ ידיים במים וסבון. אז בבקשה לשמור כמה שאפשר, כי זה מצב נורא והיום.
תודה רבה. אנחנו נזכיר את השיעור של הרב, ברשות הרב.
כן, בכבוד.
בית המדרש היכל אברהם ביום שלישי כאמור, כמדי ימי שלישי. השבת השבוע ברמת בית שמש ג' רחוב אלישע הנביא, כך מבשר לנו אלירן. בית המדרש היכל אברהם, רחוב אלישע הנביא 17, רמת בית שמש ג', שעה 8:30.
אמן. שנזכה לראות את אלישע הנביא עם אליהו, תלמידו של אליהו הנביא. אז בשורות טובות והרבה הרבה אושר, ושוב תודה לצוות.
תודה רבה.
תודה לך, תודה לכולם על כל ה... ולמאזינים שהקימו אותן בשבילותיהם. תודה רבה לכולם.
תודה רבה, חזק וברוך, חילק לרדה, שבת שלום וחודש טוב לגאון הרב בן ציון מוצפי.